כל חי אונליין 93fm.co.il.
בהכרח הסכמה אכל לנו לתת לפערים אלו לפגוע באחדות מטרתנו. מחר בשעה 11 בבוקר יערך הטקס המרכזי בהר הרצל בירושלים לחללי מערכות ישראל בהשתתפות ראש הממשלה ונשיא המדינה. גם שם תשמע צפירה בדקה עם פתיחת הטקס. בשעה 1 בצהריים יערך טקס ההזכרה הממלכתי לחללי פעולות האיבה בהר הרצל. כתבנו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מוסר כי מניינם של הנופלים במערכות ישראל הם 23,447. צהל יטיל החל מהלילה בחצות ועד ליום חמישי בחצות סגר כללי על אזור יהודה ושומרון, ויסגרו גם המעברים ברצועת עזה. כתבנו קובי פינקלר מוסר כי במהלך הסגר יותר מעבר רק במקרים הומניטריים, רפואיים וחריגים, כל זאת בכפוף לאישור מתאם פעולות הממשלה בשטחים. כלי תקשורת ערבים מדווחים כי חיל האוויר הישראלי תקף שיירה של היזבאללה שנע בגבול בין סוריה ללבנון. על פי הדיווח כמה בני אדם נהרגו בתקיפה. כתבנו שלמה ריזל מציין כי על פי דיווחים בכלי התקשורת הערבים, המטוסים הישראלים תקפו מערכות מקם ומערכות נגד מטוסים. בישראל לא מתייחסים לדיווח. שר החוץ של איראן שוחח ערב בטלפון עם המוטה הרוסי לברוב ודנימו ביישום הפסקת האש בסוריה. בהודעה של משרד החוץ הרוסי נאמר כי מאבק המדינות כעת התרכז במלחמה בדאש ובג'אבת הנוסרה. הקונסול הכללי של ישראל באיסטנבול ז'י כהן אומר כי המגעים לנרמול היחסים בין המדינות אושרו לפי שעה עד להקמת ממשלה חדשה בטורקיה. תחזית מזג האוויר, מחר ירידה קלה במידות החום בחמישי ובשישי, התחממות קלה. ועד כאן חדשות כל חי.
בכל מקום תמיד איתי, בכל שעה בשבילי, כל חי בקצב שלי. דברי תורה והלכה, גם אמונה וביטחון, מדברים לכל אחד בתדר הנכון. כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי. כל חי
93 FM, 92.8 FM, כל חי. עכשיו איתכם, למות באוהלה של תורה, עם אסף קליין.
כל חי תמיד איתי,
אומרת הגמרא בברכות, זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. אמר ריש לקיש, אין דברי תורה מתקיימים אלא במי שממית עצמו עליה. לרגעים, רגעי משבר וקושי, רגעים של שכול וצער, החברותה חברה למיתותה, והמיית תורה התחלפה לה בבכי הומה. בשעתיים הקרובות נציץ מבין חרקים לאותן ישיבות בהם הצליח יד בני העוולה לגדוע את לומדי התורה מבין ספסלי הישיבה. שורות בית המדרש הפכו שורות מנחמים. החברותות איתם נשאו ונתנו בהוויות אביי ורבא הפכו לנושאי המיטה. קירות בית המדרש אשר הוכיחו לסברתו של רבי אליעזר היטו ליפול למשמע בחייתם של ראשי ישיבות על צון מראיתם. בשעתיים הקרובות ננסה ולו במעט להתקרב אל הקודש פנימה, אל היכלי הישיבות בהן פגעו מחבלים ביד זדון ורצחו בני עלייה מפני שלא סבלו באוזנם הערלה לשמוע את כל התורה מתרונן ואת כל התפילה הבוקעת אלי מרומים. נשוחח עם הורים שביקשו להמציא לילדיהם מקום לימוד בטוח, שבו יגדלו ויתגדלו. והנה, היו בניהם גולים למקום תורה, גולים ולא שווים. נשמע ראשי ישיבות המבקשים לטעת בתלמידיהם תורת חיים, אך נמצאו מלווים אותם בעת גדיעת המוות. נשוחח עם חברים לסטנדר המניחים את הספרה ונוטלים את הסייפה בכדי להמציא מגן אך ללא הועיל. נבקש בשעתיים הקרובות לעסוק לא רק בזיכרון הנרצחים, לא רק בכאב המוות ובעצב הפרידה. נבקש גם לשתות מעוצמת חייהם של תלמידי ישיבה. נבקש להסתופף בצילם, ללמוד מדרכיהם ולמצוא מזור ונחמה באמונה היוקדת בלב הנשארים. נודה בפתח הדברים לכל המסייעים במלאכה, למעוז אבדי על העריכה וההפקה, לאפרים דוד על הסיוע, ההקשבה והעצה הטובה, לצוות הטכני המלווה את המשדר הזה, רועי קנטן וישי פופובסקי, איתכם, מאחורי המיקרופון, אסף קליין.
פיגוע טרור הערב בירושלים, כנראה שני מחבלים נכנסו לישיבת מרכז הרב, בכניסה לעיר החלו לראות לכל עבר, יש הרוגים ממה שאנחנו יודעים, שני המחבלים, לא יודעים אם יש נפגעים נוספים וחמאס.
דיווח לא סופי על כשישה הרוגים, מבחינת פינוי של פצועים, מדובר לתתה בסך הכל בכשישה פצועים, מהם כשלושה פצועים קשה. ועוד שלושה פצועים קל שפונו לבתי החולים בירושלים, שניים קשה ואחד קל לשערי צדק, ועוד אחד קשה ועוד שניים קל.
אם כאן רק נספר שישיבת מרכז הרב היא בהחלט אולי ספינת הדגל של הציונות הדתית, הישיבה הראשונה הציונית דתית, אנשים שם מגיעים ואחר כך עושים, שירות צבאי מקוצר, ככה שבמבונים מסוימים רוב האנשים שנמצאים בישיבה הם אנשים שלא עברו שירות צבאי, אולי זאת
איזושהי
אינדיקציה
מדיגה, אני קצת
כמובן...
אור ללמד אדר א', תו שין סמך ח', בשעה 8:30 בערב, נכנס המחבל הישם חוסיין אבו דהיים לשערי ישיבת מרכז הרב בירושלים. בידו אחז קרטון גדול, בו החביא רובי סער מסוג קלצ'ניקוב ומחסניות רבות. המחבל עולה במדרגות המובילות לפנימיית הישיבה, והחל יורה לעבר קבוצה מתלמידי הישיבה וישיבת ירושלים לצעירים הסמוכה. מן הירי הזה נהרגים שלושה בחורים. לאחר מכן נכנס המחבל לספריית הישיבה והחל לירות לכל עבר. חלק מיושבי הספרייה מסתתרים בחדר שיעורים סמוך, ואחד מהם מתקשר למוקד מגן דוד אדום ומזעיק את כוחות ההצלה.
מה בידו?
שלום, דווחתם על עיריות מביא ישיבת מרכז הרב.
אני לא שומע.
מחבל בישיבת מרכז הרב.
מה קורה שם?
מחבל מתחבל בישיבה, יורי לכל עבר.
איפה אתה נמצא כרגע?
אנחנו מתחבלים כבר שמועלים את עצמם.
באיזה ישיבה זה?
מרכז הרב.
מרכז הרב בירושלים?
כן. מהר.
תשיב לי, כוחות בדרך אליכם. כוחות בדרך אליכם, בסדר?
כן.
אתה רואה, אתה יודע כמה נפגעים יש שם?
אני שמעתי צעקות, אני לא יודע.
אתה לא יודע מה קורה שם?
לא.
בספרייה נהרגים חמישה תלמידים נוספים. במשך 15 דקות ארוכות זורע מחבל הרג ומוות בבני הישיבה. שני שוטרי סיור שמגיעים למקום נמנעים מחתירה למגע מול המחבל, עד שמגיע אברך הישיבה יצחק דדון וסרן דוד שפירה, חמושים באקדח ורובה, מתעלמים מהזהרות השוטר שלא להיכנס, יורים לעבר המחבל והורגים אותו בפתח הספרייה.
למדתי בבית מדרש, בפתע שמענו צרורות, שמבחוץ לא שיערנו מאיפה זה. אחרי זה הבנו שזה מהספרייה. כל החבר התחילו להתפנות מהכליסה הצדדית של הבית מדרש, ואז אני יצאתי מהחלון, דרכתי את הנשק. עליתי על הגג, שכבתי שם, שכבתי ודרכתי את הנשק וחיכיתי למחבל. קולות הירי נמשכים מבפנים, ואז לפתע ככה הוא יוצא, הוא מתחיל לרסס באוויר, התחבאתי, ואז כשניסיתי לראות, אותו שוב הוא נעלם, ואז לפתע הוא הגיע שוב, עמד ליד הדלת, יריתי בו שני כדורים בראש, הוא התחיל להתנודד, ואז בחור שערב לו עם M16, הוא גמר את העניינים, רוקנו עליו את המחסניות ובזה נגמר.
השקפתי את הילדים לישון, ימים ימי פורים, קולות הנפצים זה משהו שרגילים לשמוע באזור שלנו, ופתאום אני שומע ככה קולות נפץ, שהתחיל בהתחלה, האמת חשבתי שזה נפצים, אבל זה המשיך והמשיך, והתחלתי להבין שזה כנראה משהו אחר, כי אני רגיל לקולות של ירי, והבנתי שמשהו לא תקין קורה. פתחתי את החלון שפונה לכיוון הרחוב הראשי, לכיוון שיבת מרכז הרב. אני שומע את הירי ושומע צעקות מהרחוב, ובעצם מבין שיש פיגוע מעבר לכביש. לקחתי את הנשק מהארון, הרכבתי אותו, הכנסתי מחסנית, טענתי את הנשק, יצאתי מהבית לכיוון הישיבה. חציתי את הכביש, התחלתי לרוץ במעלה הרחוב, לכיוון הכניסה לבניין הישיבה. תוך כדי הריצה אני ממשיך לשמוע את קולות הירי, רואה אנשים שבורחים כיוון הישיבה, ומגיע לכניסה לישיבה ופוגש שם ניידת ושוטר שעומד בכניסה. ושאלתי את השוטר איפה המחבל, הוא אמר לי שבספרייה. אבל אמר לי, רגע, תמתין שיגיעו עוד כוחות. אמרתי לו, לא, יש מחבל, אני נכנס. אמר לי, אתה רוצה שכפץ מהרכב? אמרתי לו, לא, אני נכנס, ותלמתי בעצם ממה שהוא אמר, ורצתי פנימה לתוך בעניין הישיבה. בעצם, כשאני עומד מול הרחבה, אני מבין שהמחבל נמצא בספרייה, להגיע לדלת צדדית שנמצאת בצמוד לדלת של הספרייה. אני מגיע לאותה דלת צדדית, והדלת של הספרייה, דלת שקופה, מנסה להבין מה קורה בפנים, ממש שברירי שניות, ואני שומע קולות של טעינה של נשק, ואחרי שבריר של שנייה אני רואה את המחבל מגיע.
שהוא יוצא מהספרייה.
בא לצאת מהספרייה, ויד שמאל בא לגעת בידית של הדלת לפתוח אותה, אני מזהה את המחבל, מזהה את הקנה של הקלצ'ניקוב שלו, ואני פותח באש, יורה מהפינה, יורה שם 10 כדורים, עד שהמחבל לאט לאט נופל.
בספרייה התחבאו עוד 17 תלמידים שניצלו בחסדי שמיים, בזכות תושייתם של יצחק דדון וסרן דוד שפירה.
אני הייתי בחדר כשזה קרה, הייתי בקומה שלישית מעל הספרייה, בערך ב-29, משהו כזה, שמעתי כל מיני יריות, בהתחלה חשבתי אולי נפצים, אבל זה לא נשמע ככה, אתה נשמע יותר כמו רסס, כמו צרורות ויריות. הסתכלתי מהר החוצה, ראיתי מחבל כנראה עם נשק, נכנס לתוך הספרייה, שמעתי צרחות, שמעתי אנשים צועקים שיש מחבל, אחרי כמה זמן ראיתי דם על הרצפה ליד הספרייה, אנשים צועקים, תזמינו אמבולנס. אני כמובן נעלתי את עצמי בתוך החדר, מיד קיבלתי את האור, חיכיתי לראות מה קורה, לשמוע מה קורה. בינתיים הגיעו הרבה חייפים, שוטרים, אנשי דקה, אמבולנסים, שמעתי, עלו בתוך הפנימיה, ומתחת למבנה של הפנימיה יש את הספרייה נמצאת. הם עלו למעלה, התחילו לעבור חדר חדר. כשהגיעו לחדר שלי, אני יצאתי החוצה, וראיתי על הרצפה, בתוך הפנימיה ראיתי שתי גופות. לא זיהיתי אותם, הבחורים צעירים היו נראים לי.
אם כן, 8 הרוגים הערב הזה בפיגוע קשה מאוד בישיבת מרכז הרב בקריית משה שבירושלים, כאשר סמוך לשעה של ארגז בידו נכנס לישיבה, שלף מתוך הארגז הזה נשק, זו ישיבה של הציונות הדתית כדאי לציין, ומתחיל לרסס, פשוט מתחיל במסע הרג בתוך ספריית הישיבה. ישנם כאמור בעקבות זאת 8 בני אדם שנהרגו הערב הזה.
אישי ציבור מכל קצווי הקשת הביאו את סלידתם ממעשה הטבח הנורא. אדמורים ורבנים שלחו את תנחומיהם, כולל אדמורי סאטמר ואנשי נטורי קרטה, והאדמור מבלז שאף השתתף בלוויה. גינויים לפיגוע הגיעו מכל העולם, ארצות הברית, ארגנטינה, סין, אירלנד ומקומות רבים נוספים. תלמידי הישיבה הוציאו ספר בשם שמונה נסיכי אדם, לזכר הרוגי הטבח. ולישיבה הוכנסו שמונה ספרי תורה, אחד כנגד כל נרצח. בפיגוע בישיבת מרכז הרב נהרגו סגב פניאל אביחיל, יונתן יצחק אלדר, יונדב הירשפלד, נריה כהן, יוחאי ליפשיץ, דורון מהרטה, אברהם דוד מוזס ורועי אהרון רוט, השם יקום דמם. למוד באוהלה של תורה, אנחנו עכשיו עוסקים כאמור בפיגוע בישיבת מרכז הרב. אנחנו אומרים שלום לרב ירחמיאל וייס, ראש ישיבת ירושלים לצעירים של יד מרכז הרב. שלום כבוד הרב.
שלום, שלום.
אולי נתחיל בעצם, עוד לפני שנדבר על המשמעויות ומה בעצם עובר על הרב, מה עובר על הישיבה בעקבות הפיגוע, בימים שאחרי הפיגוע, בזמן הפיגוע. איך הרב שומע בעצם על הפיגוע עצמו? הפיגוע, נזכיר, היה בספרייה, שהיא איזשהו מתחם שצמוד יותר לבית המדרש של מרכז הרב, הישיבה הגבוהה, אבל התלמידים שנהרגו היו תלמידי הישיבה לצעירים דווקא.
אני אגיד ככה, היה ערב ראש חודש, בישיבה אצלנו ביקשו לעשות מסיבה לכבוד ראש חודש אדר, ובדרך כלל הסדר נגמר ב-9, אבל בראש חודש אדר אנחנו מרשים לעשות מסיבה קצת מוקדם יותר, ופינו את בית המדרש, ובחורים הלכו ללמוד בחלקם בישיבה הגדולה במרכז הרב בספרייה. היה גם מי שזוכר באותו יום, תפילה מיוחדת שירגן זכר צדיק לברכה הרב אליהו. אחר כך שבשיבה של הרב אליהו ככה הבהירו לי שהוא ידע שהרגיש שיש איזה גזרה, בגללה הוא עשה ארגן את התפילה הזאת. זה היה משהו מאוד ככה, לא הבינו מה פתאום הוא מארגן תפילה פתאום היה ככה סיפר לי הרב שמואל אליהו בשיבה של נחם הצהל אביב, שהוא אמר לי שזה סיפר לו בתוך הבן המנחמים מישהו ששמע את זה מהרב עצמו. בכל אופן, אני הייתי אבל באותה שנה על האמא, והלכו לארגן מסיבת ראש חודש, אז החלטתי שאני הולך הביתה, בדרך כלל אני בישיבה בערבים, והתחלתי לנסוע הביתה. בתוך כדי נסיעה הגיע אליי טלפון שבספרייה של מרכז הרב יש כנראה אירוע עם מחבלים, ושומעים שם יריות. אני גר לא רחוק, סובבתי את הרכב וחזרתי מיד לישיבה, וכשהגעתי כבר היו שם, פגש אותי מנהל התיכון שלנו הרב שמחון ואמר לי שיש פה איזה אירוע, יש עירייה בספרייה ויכול להיות שיש גם בחורים שלנו שם. אני כששמעתי שאמרו לי שבספרייה של מרכז, דווקא ההרגשה הראשונית הייתה של הכאב, אבל זה לא שלי, זה משהו אחר. ואז ניסינו להיכנס למתחם, המשטרה כבר סגרה את הדברים, התחילו לרוץ שמועות, אנשים כבר ידעו שיש בחורים הישיבה לצעירים בלי שום ספק בספרייה, והתחילו להסתנן ידיעות שאחד אמר על שואה מישהו שוכב שכנראה הוא הרוג, ואחר כך התברר היה הקדוש יונתן אלדר, ועוד ככה הסתנניות, ורק אחר כך, אחרי זה זמן ארוך שהיה סגור, רצו לזהות את האנשים ולא יתלכו לזהות, אז נתנו לי להיכנס פנימה לתוך המתחם ששם אספו את הגופות של ההרוגים.
הרב נכנס לשם ורואה את תלמידיו.
לא ראיתי ממש את התלמידים, ראיתי הם היו מכוסים באיזה מין שרבול פלסטיק כזה, אני לא יודע אם של מגן דוד או של זקה, מכוסים לגמרי. ואמר לי, אמרו לי שהרב איתן איזמן היה שם ועוד, אמרו לי שהם לא יודעים לזהות אם אני יכול לזהות, אמרתי כן, זה משהו, אז הוא מתברר שהוא משהו פורמלי, זה איש של המשטרה ש... הייתי צריך להגיד, להעיד כלפיו, כלפי כל אחד שאני מכיר ואני רואה. ואז התחלנו בזיהוי, הם שכבו באלונקות סמוכות אחד לשנייה, שבע אלונקות ביחד, ועוד אלונקה שמינית הייתה קצת מרוחקת, בכניסה לספרייה של, בכניסה לבית המדרש של מרכז הרב, ברחבת הכניסה הראשונית, לפני בתוך הבניין, ואני התחלתי להרים את, את הכיסוי הפלסטי הזה, הלבן הזה, ו... לראות פרק פנים, אני הייתי מאחוריהם, כאילו ראיתי את הראשים הפוכים אליי. הראשון שהרמתי לו זה היה בוגר שלנו, דווקא שגמר שנה קודם את הישיבה, יונדב הירשפלד, שמקום דמו, והוא ממש לא, זה כל כך היה לי קשה לראות אותו, בגלל שאחרים כבר במשך הזמן הארוך הזה, שמאז שהתחיל הפיגוע עד הסוף כבר, עשינו בירור של מי נמצא, מי איננו, מי חזר, מי לא חזר, מהכותל, ומי יכול להיות בתוך הספרייה, ופחות או יותר התמקדנו בשמות שנשארו חסרים. אחד או שניים התברר אחר כך שהם, מהמקרה קל יותר, פצועים אחד בשערי צדק, אחד בדסה, עולה שניים בשערי צדק, כבר לא זוכר. ו... והשאר ידענו פחות או יותר, ידעתי למה אני הולך. אבל הירשפלד הוא היה בו גשם מרכז, אז לא, אנחנו לא חיפשנו אותו בינינו. ממש לא, 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 לא רציתי כל כך לראות אותו שם, ואז אחר כך המשכתי לראות, והרמתי את השרבולים, זיהיתי אחד אחרי אחד, וראיתי שכולם חוץ מאחד שהיה שם, או כולם בוגרים לנער, או יורות השם יקום דמו. שיקרתי אותו מלראות ככה בתור בחור ממרכז הרב שמדי פעם היה נכנס להתפלל אצלנו, דווקא תפילה שלו הייתה מאוד מרשימה, היה אומר אמן יש מרבה וכזה קול רעש, קול גדול. עכשיו ראיתי אחד אחד את האנשים ככה שוכבים.
מה עובר לרב בראש ברגעים כאלה?
באיזשהו מקום, לא יודע מה זה... הרגש כאילו מתנתק והראש עובד בצורה קצת, אני יודע מה, תפקודית אוטומטית כזאת של מה שצריכים עכשיו לעשות ולעשות את זה נכון וטוב. ברגע הראשון זה הצורך לזהות, וברגע השני זה איך לדאוג להגיד למשפחות, וברגע השלישי זה איך להרגיע את כל הישיבה. אתה מתחיל פשוט, זה ימים קשים עוד היו. מתברר שיש גם כנראה כוחות מאוד מיוחדים. אני מיום חמישי בלילה, כלומר בעצם לא נחתי לפני כן, אני מיום חמישי עד כניסת השבת לא נחתי רגע אחד, בקושי אכלתי, ותפקוד היה מלא. זה קשה להבין את הדברים האלה, מקבלים כוחות מיקוד, אבל הרגש הוא, אתה יודע, אתה מבין שיש פרסונה ונורא, ואתה מרגיש את הכאב, אתה מרגיש את האובדן, אתה מרגיש את כל הדברים, אבל זה לא מספיק מחלחל.
מתי זה מחלחל לרב בפעם הראשונה?
כשחזרתי מהלוויה של יונד אביר, שעוד חילקנו בינינו, הרב יעקב ואני, ועוד כל אחד לאן הולך, והרמים בישיבה מי הולך לאיזה לוויה, ואני הוחלט שאני אלך ללוות את דווקא מישהו בוגר שלנו, יונד אביר שפלד, הוא גם היה בתור בחור במרכז הרב, בא לשמוע אצלי שיעורים, והיינו לומדים אורות הקודש בשיעור מיוחד עם בוגרים וחברים במרכז הרב. נסעתי לכוכב השחר ללוויה שלו, ולקח אותי נהג בשבילי ברכב שלי, החתן שלי, הרב יאיר שרה בקירת קוראים לו. וכשחזרנו, אז... כל הדרך, לא יכולתי לרגע. זהו, אחר כך התחלנו תפקד מחדש. הגענו הביתה, שבתי מלזעוק, שבתי הייתה חופשית, חשבתי שזה הדבר היותר נכון ומתאים לבחורים שהלכו לחיק אמותיהם, יפרקו שם את כל המתח, את כל הכאב, את כל האבל, וביום ראשון יבואו חדשים ונראה איך תמשיך את הדברים. וגם אני קצת בשבת באו עליי קצת... בחורים מהישיבה שגרים פה בעצור ביקשו להיות יחד איתנו בסעודת שבת, קצת לחוות יחד את הדמה, את הכאב, את האובדן. זהו, מצאי שבת התחלנו פחות או יותר להתארגן לקראת הבאות, מה עושים ואיך עושים ומה.
איפה השכול ואובדן התלמידים מלווה את הרב באופן פרטי ואולי את הישיבה באופן כללי במהלך השנה, ביום יום?
בוא נגיד ככה, בשנים האחרונות כבר אין אף אחד
שהכיר.
שהכיר. יש לשמחתנו בכל אופן, כמעט לכל אחד מאלה שעבדו, יש לנו אחים בישיבה, הירשפלד הזכרנו, יש לו היום בישיבה שלושה אחים. אחד בכיתה ב', אחד בכיתה י', אחד בכיתה ט'. יש ליפשיץ, היה פעז אז בחור בכיתה ב', יש לו אח היום בכיתה י' א'. יש, היה שם אביחיל, יש לו אח אצלנו בכיתה י' א'. יש אח לנריה כהן, יש לו אח בכיתה ט'. ואלדר יש לו גם כן אח בישיבה בכיתה י' א'. אז אנחנו כאילו מתקשרים דרך זה, אבל תלמידים כבר אין, אפילו תלמידים שיכולים לזכור מישהו שהיה בכיתה כזאת כבר אין, זה כבר עברו הרבה שנים, זה 8 שנים, 7 שנים, זה הרבה זמן. ישיבה כמו שלנו, שבה יש התחלפות של תלמידים, אז לכן בישיבה היום זה לא דבר שהוא נמצא ככה בצורה כזאת שבולט. בשנים הראשונות זה כמובן, ככל שהיינו קרובים לאירוע הזה, מאוד מאוד תפס ומאוד עדי ומאוד אנשים ככה רשקו, זה תדהמה, זה כאב, זה אבל, זה אובדן, זה דברים כל כך קשים. היה מחזור אחד שנהרגו 3 קדושים, היה סגב אביחיל והיה יונתן אלדר והיה דבי אברהם דוד מוזס. זה חור כזה ש... מצד שני, זה מפתיע מאוד, היום אחרי 7 שנים, המחזור הזה הוא כל כך מגובש, כל כך מאוחד. הם כל שנה הולכים יחד באיזה ביום הזיכרון, סבב בתי אלמין, ככה, יש להם סיבוב מיוחד, מתחילים אותו פה בער הזיתים עם סגב פני אל אביחיל, ונוסעים לשילו, שם יש להם חבר נתן אלדר, ונמצאים שם, עושים איזה שיעור, אוכלים אצל משפחת אלדר, ואז נוסעים לגוש עציון, למשפחת מוזס, בבית על בית עלמין בכפר עציון. וזה באיזשהו מקום, חוץ מהדברים האלה, הם כיתה מאוד, מאוד התאחדה מאוד בעקבות הדברים האלה, זה מאוד מיוחד היה. אבל יחד עם זה, זה יצר הרבה קשיים, קשיים לא פשוטים. גם נפשיים, וגם לימודיים, וגם ערכיים וגם אמונים, זה דבר שהוא, אין לך דבר יותר קשה במוסד לימודים חי, שפתאום אתה מאבד 5 אנשים שנמצאים עכשיו במוסד, ואחד שהוא כאילו שנה לפני כן גמר, שרוב הישיבה מכירה אותו טוב.
הרב מרגיש שהרב או הישיבה עברו איזשהו שינוי בעקבות הפיגוע הזה?
הישיבה אני לא חושב שהיא עברה. אני, תראה, אני חי עם זה, זה... זה דבר שאי אפשר למחוק אותו, ובעצם אני לא רוצה למחוק אותו, זה חלק מהאישיות שלי היום, הזיכרון של האנשים והאנשים, להיזכר בהם, והקשר עם המשפחות, שזה להיות בקשר מדי פעם, אז זה דבר שהוא לא, אני חושב שגם יש טעם להילחם בזה, כלומר זה חלק מזיכרון שמדי פעם אתה נזכר, אתה בוכה קצת, אבל כמובן שאנחנו לא משפחות שכולות ממש, אני בכל אופן. אז זה עובר קל יותר, אבל זה ישנו כל הזמן, זה מלווה הרבה, זה זוכרים הרבה וזה, אבל חיים סביב זה גם חיים שמחים ואופטימיים, ומלאים תקווה, מלאים אמונה, זורים קדימה, זה לא מעכב את החיים, זה לא איזה משהו טראומה שמשאירה אותך או תוקעת אותך באיזה חוויה מאחור, אלא... זה היה והיה וישנו וכואב, ומדי פעם נזכרים וכואבים ממשיכים קדימה, ודווקא בהרבה אירועים של שמחות, הולכים לחתונות של חברים, אז אתה תמיד מלא על זה, הרש כל אתה רואה תמיד, כמעט תמיד את המשפחות של החללים שנמצאים בחתונות של החברים, הם דואגים להזמין אותם בקשר עם המשפחות, ולכן הם מכבדות ובאות לחתונות, כל אחד לפי הכוחות והיכולת, ככה מיותר מפחות מפעם מעכשיו, ודווקא בירועים כאלה אתה נזכר מחדש מה יכול היה להיות אילו.
כן. הרב ירחמיאל וייס, ראש ישיבת ירושלים הצעירים של יד מרכז הרב, אני מודה לך מאוד, כבוד הרב, ששיתפת אותנו בתחושות על אותו פיגוע בישיבה, ושתזכו להמשיך ולהגדיל תורה ולהאדירה. תודה רבה.
אמן, וכן יהיה רצון, כולם.
בשורות טובות. דברים שנאמרו על רועי רוט על ידי משפחה וחברים בסרט שנעשה לזכרו.
רועי רועי, רואים שיקראו לי השם זה, מהפסוק מור דוד, השם רועי לא יחשב. אתה תמיד
שלו בכניסה, בית, את הספרים שלו, שיר השירים, הולך כל שבת לבית הכנסת, אמר שבת, רואי את השבת, השבת העבר טוב, ולא שבת, אבל דרומו של עולם שירת מלחם שם.
זה החיבור של רואי, החיבור הראשון שלו על ישיבת מרכז הרב, זה היה ביום שאריק התחתן, ביום חתונה, הם עשו לירושלים, מבקש ברכה מראש הישיבה, הרב אברהם שפירא, זכרונו לברכה. ואז היה חיבור של אורי שיושב פה עם אריק, ראש הישיבה. ואז בעצם מפריד שהוא עומד לישיבת מרכז הרב.
שהרב ניתח, הוא שכב על הצבא ועשה חילה. הוא דבר כך הרבה על החיבוק שלו, החיבוק העוטף הזה. עוטף אותך, מכניס אותך אליו.
הוא חבר, תמיד שבא לראות לך בבוקר, הוא היה פשוט מקרין שמחה, כאילו הוא לא אהב לך איזה חודש. ובשיא הדימות, הוא דבר איתך מה שלך, איך אתה מרגיש, מה עבר עליך, מכיר טוב, הוא מדבר איתך כאילו אתה האדם הכי יקר בעולם. בשיא הכינות, פשוט זה באמת כי אכפת לך. או שיש איזה חבר שצריך עזרה בכיתה, משהו צריך לבוא אליו הביתה, אז אף אחד מי שבא אגב לחוג, אגב לקנה. מה נשאר אחרי לימודים, שלימודים גם ככה היו מסיימים מוכר. ונשאר אותו, מחזק אותו, עוזר לו במה שצריך, בא אליו הביתה, עם כל ההתחשבות הזאת. אני מכיר את רועי כבר כמה שנים באותו זמן, וכשהגעתי להתפלל, ראיתי שהוא בדיוק נעמד לידי. אף פעם לא הבנו ממש אחד עד השני, אז הוא ממש נעמד לידי מימיני. זה היה ממש שבוע או קצת לפני הפיגוע, כמו שזכור. להתפילה, ואם כל כמה שאני מכיר את רועי, זוכר שממש היה קשה להתרכז. ממש, הוא סחף אותו. כל מילה ומילה שלו שמעתי אותה ככה בתוכי, עם כל הכוונות. תשמע ישראל שאומר בדיוקות, את כל שאר הפרשיות. אחר כך שהוא ניגש ל-18, איך הוא עשה את זה לאט ובצורה מחושבת, ממש כאילו הולך לקראת משהו, לא ככה שלוש אחורה, שלוש קדימה ונוסעים.
מספרים חברים של רועי, רועי עבר לישיבה ברמת גן וחלקם נשארו פה באלקנה. זה אחד שהוא חוזר, אז הוא מדבר איתם, ומספרים שיש להם מבחן במתמטיקה. אז הוא אמר להם, טוב, אני אעזור לכם. אמרו, לא, אבל זה לא חומר שאתה מכיר, זה חומר אחר. הוא אומר, אל תדאגו, אני אקח את החומר שלכם, אני אלמד אותו, ואני אבוא ללמד אתכם. מספרים שכך הוא עשה, לקח את החומר שלהם, ישב בבית, למד אותו, ובהן הוא ישב איתם ולימד אותם את החומר שלהם. זה חלק מהתכונות שלו, לתת מעצמו, בלי שום שכר, באהבה, לתת את כל כולו לזולת.
ואנחנו פונים עכשיו לאורלי רוט, אמו של רועי רוט שנהרג בפיגוע. שלום לך.
שלום וברכה.
את שולחת את הבן ללמוד בישיבה, להתגדל בתורה. איך מקבלים ידיעה שהבן נהרג פשוט תוך כדי לימוד תורה על הגמרא הפתוחה?
אני רוצה לומר לך ולמאזינים מספר דברים. כשהורים שולחים ילד לצבא, הם יודעים את תפקידו החשוב על מדינת ישראל, על עם ישראל, ואומרים, ריבונו של עולם, הילד עושה תפקידו נאמנה, תחזיר לנו אותו הביתה בשלום. שילד חוזר מהישיבה הביתה ועומד לפעמים במקומות שלא כל כך סימפטיים על מנת לחזור הביתה לפני שבת או חג, ההורים מבקשים, בבקשה ריבונו עולמים, תחזיר לנו אותו הביתה, שאני אהיה איתו. כשהורים שולחים ילד ללמוד תורה, אז הם אומרים לו, צא ולמד. ועל כך יש לנו רק לומר, אשרינו שזכינו. מכיוון שרועי נרצח במקום שהוא הכי אהב, בעיר שהוא הכי חלם אותה, בין ספרי הקודש שאותם הוא חווה ואותם הוא חי, וזה נשמע אולי מאוד קשה לומר, אבל אשרינו שזכינו.
כשאת אומרת אשרינו שזכינו, בעצם אני חושב שהפיגוע בישיבת מרכז הרב, וגם מי שככה עיין בתגובות של החל מאנשי הציבור הישראלים וגם בעולם כולו, היה באמת מאורה שרמת הזעזוע שלו הייתה מאוד מאוד גדולה. יש תחושות שמלוות שאת אומרת לעצמך, זה באמת היה אירוע מכונן בעם ישראל, ואת חושבת על רועי, איך הוא הגיע דווקא לשם, מה היה החלק שלו בעניין הזה?
האמת היא שחשבתי על כך רבות. הדבר הראשון שעלה בראשנו זה ארץ ישראל. אנחנו נחשפים יום יום לפיגועים אלו ולקשיים אלו אחרים. אז זו הייתה פעם ראשונה שבן אבלה חדר לקודש הקודשים וממש הוציא את הילדים בעת לימודם וספרי הקודש בידם, בהחלט. ואנחנו אמרנו לעצמנו, אם הקדוש ברוך הוא זרק אבן כל כך כבדה, והגזרה הזאת שנגזרה, היא ממש להוציא אותו ממש מההיכל, מה הוא רוצה לומר לנו בזה? עד כדי כך הזעזוע כל כך גדול, והוא חצה, אני חייבת לומר, הוא חצה יבשות, וזה לאו דווקא היה בציבור שלנו, זה היה כל הציבור, כלל עם ישראל. והשיתוף והאחדות והתהייה הייתה מאוד מאוד מאוחדת. וזה גרם לי לתהות לא מעט. והאמת היא שאנחנו כל הזמן חושבים מה הוא רוצה לומר, מה הוא רוצה לרמוז לנו. אתה יודע, כל אבן שנזרקת לכל ים, יש לה כמו גלים כאלה סביב וסביבה. אנחנו מצאנו את עצמנו באחד הגלים האלה. ומה שזה גרם לנו זה להתחזקות, להתעלות, להבין את המסר של הקדושה הזאת ביותר קדושה, מכיוון שרועי היווה כולו את העצם של האני תפילה. הוא תמיד ידע להוציא מכל עוקץ את הדבש, ובשבילנו זה היה, כל יום זה היה בשבילנו יום חדש. הוא קשה היה להבין ילד שכבר מגיל צעיר הוא רובו ככולו היה משמעת עצמית וכושר הבלגה ואיפוק, וזה לא מאפיין אפילו אנשים שהם גדולים ממנו. תמיד הוא היה מאושר, תמיד היה לו טוב, ומי שזכה לראות את רועי בתפילה, זה הייתה, קשה לי לומר את זה בצורה, במילה אחת, אבל זה ממש יראת שמיים טהורה. מה שמסופר על התפילתו של רועי, ומי שחווה את זה בשעה הזאת של התפילה, רק רועי והקדוש ברוך הוא היו באותו מעמד. דבר לא היה מעבר לכך. הדבקות וההתמסרות של התפילה, ולעיתים אף שיח רעים למי שצפה מהצד. הוא היה מנותק, פשוט מנותק. ושמו הטוב ומידותיו הנעלות, והיותו תפילה, אני תפילה, מתוך כוונה והתמסרות מוחלטת, עשו להם גלים, ואנו מחויבים למשך דרכו, כי אתה מבין, זה לא עוד מלא לשפתיים. זה הדבקות שבקדושה. זאת האמת.
אני אשאל קצת שאלה שהיא לא הוגנת. דיברת על עם ישראל, דיברת על איפה הפיגוע הזה, השכול שלכם מצטרף בעצם למסכת ארוכה של עם ישראל, ורק בשנה האחרונה חווינו עוד שלושה נערים שמסתכלים על התמונות שלהם והמוח לוקח אוטומטית אחורה. ומסתכלים על הטבח בבית הכנסת בהר נוף, והתמונות לוקחות אוטומטית לאחורה, גם כן לספרייה של מרכז. איך ימים כאלה שעוברים על עם ישראל עוברים עליכם, כשאתם יודעים בדיוק בדיוק מה קורה, ואיך זה מרגיש ואיך זה נראה מקרוב?
תיקון קטן ברשותך, אדיבה, זה לא לוקח אותנו אחורה. אנחנו חווים את זה ביום יום. אנחנו לא צריכים ולא זקוקים לשמוע את האסון כדי לחוות את זה, אבל כשאנחנו שומעים את האסון הזה, זה צמרמורת, צמרמורת אוחזת בנו. לא רק מעצם הנסיבות שאנחנו אומרים, ריבון העולמים, עוד משפחה, עוד דרך, עוד חברים, עוד ילד, עוד נשמה, אלא במובן של ריבונו של עולם. קומו, תתעוררו, תעשו מעשה. לא למדתם, לא הבלגתם, לא הכנסתם לעצמכם שום דבר, לא הפנמתם. איפה השינוי? איפה אנחנו יכולים להתקדם הלאה? איפה אנחנו יכולים לקבל על עצמנו יותר? להיות טובים יותר, להיות נכונים יותר, להיות קשובים יותר, להיות יראים יותר. אז זה מזעזע, ואתה רואה את התמונות האלה, והתמונות האלה עוטפות אותך כל הזמן. ומה שההרגשה האישית שלי זה פשוט חיבוק אחד גדול. כי הכאב הוא כאב נוראי, וקשה מאוד להכיל אותו.
ביום יום, כשממשיכים, כבר חלפו להם 7 שנים, איפה רואים מלווה אותך? איפה יש מקרים שהיית רוצה להסתובב אליו ולומר לו משהו?
קשה לומר את זה, מכיוון שכל הימים שלנו מלווים על ידי רואי. מהבחינה הזאת שזה רואי, אנחנו מחפשים את הדרך לספר את הסיפורו של 1 מ-8. הווה אומר, מדי שבת, בזמן הדלקת נרות, יש לי את התפילה ששמורה רק לי ולא. ותמיד כשאני מסובבת את פניי אחור, אני מצפה לראות אותו עם הכיפה הגדולה, הלבנה, עם הציציות, עם הספר של שיר השירים, עם השבת שלום אמא, ולפעמים, כשקשה יותר, אז אני אומרת לעצמי, טוב, אז ברוך השם, גם השבת הוא בחר לי שבה ישיבה הקדושה. זאת אומרת, אתה תמיד קשה מאוד נורא להפנים ולדעת ש... הוא לא יחזור, הוא לא יחזור, ואנחנו כל הזמן רק מחכים שנזכה לאור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו במהרה לאורו. אנחנו מחכים לזה בהרבה אהבה, בהרבה אהבה, בהרבה שלום ורעות ובתפילה. אבל בנוסף, אנחנו בחרנו לעשות, להנציח את רועי וחבריו במספר דרכים. אנחנו מעבירים שיחות בכל רחבי הארץ לאולפנות, ישיבות, מכינות, ערבי הורים, מורים, ואנחנו קוראים לשיחה שלנו אני תפילה. במהלך השיחה הזאת אנחנו מספרים על מידותיו של רועי, על דרך ההתמודדות, מה אפשר להפיק מכך, ואיך זה שדווקא ילד כל כך צעיר שמתוכנו, מעצמנו, במידותיו, במשמעת העצמית שלו, גורם לנו להיות, להוות לנו מודל ודוגמה. בנוסף, הקמנו פינת הנצחה בחזית ביתנו עם עץ שהבאנו בלוגיסטיקה מאוד מורכבת בין למעלה מ-500 שנה. הקמנו את פינת הנצחה והיה כעת שתולת פלגי מים עם בריכת מים חיים ודגים שהציבור מוזמן אליה ולעשות תשליך בראש השנה. שתלנו 8 ברושים לזכר השמונה. לפני כ3 שנים הוקמו תכשיטי אורועי, שהמוטו שלהם זה בכל תכשיט יש את האלמנט 8, ויש תכשיט ופריט אחד מכל דבר, מכיוון שהרעיון הוא פשוט, זה הסיפור של 1 מ-8, והוא אחד ואין שני לו. ובדרך זו אנחנו בחרנו להנציח את אורועי על ידי החיים.
להנציח את רועי על ידי החיים. זה אולי המסר שאיתו אנחנו נסיים. אני חושב שהוא באמת יכול ללוות אותנו ולצאת מחוזקים מהשיחה הזו. אורלי רוט, אמו של רועי רוט שנהרג בפיגוע במרכז הרב, אני מודה לך מאוד ששיתפת אותנו בנבחי הנפש והנשמה והזיכרונות מרועי, ומאחל לכם שיהיה לכם רק בעזרת השם בשורות טובות.
אנחנו בהחלט מצטרפים לברכה ומאחלים לכל עם ישראל באמת בשורות טובות, גאולה שלמה, ושנדע רק שמחות כולם.
אמן ואמן. תודה רבה. דברים מתוך סרט שנעשה לזכרו של נריה כהן.
קודם כל המיוחד שבנריה כיבוד הורים שלו היה מאוד מיוחד, המידות שלו, העדינות שלו, הענווה שלו, הכל לא מוחצה, אלא זה כל כך כיבד וככה נוגע לא נוגע כזה, כשהיה מקפיד לבוא איתי התפילות וכדומה, הכל בדרך ארץ ועדינות נוראית, ולא החשבון השמחה המיוחדת שהייתה לו. הוא היה ילד, כל החברים מספרים, מלא שמחה, מקרין שמחה אדירה. יחד עם זה ידע, הוא עושה עירת שמיים למשל. קפיד על מצווה קלה כבחמורה בדקדוק נורא. היה שואל, מברר, בעצמו, פותח ספרים. והלימוד שלו היה לא מובן בכלל. בזמן האחרון שהוא הגיע מהישיבה, הייתי לומד איתו, היה לו לימוד של בירור של ראשונים, שיטות ראשונים, שלא לא, לא, לא רגיל. הייתי אומר לאשתי, ככה בלחש, שלא ישמעו. עכשיו אפשר לומר, הוא לומד יותר טוב ממבוגר. וביחד זה מעלה, מעלה שמחת חיים, מעלה שמחת חיים מיוחד.
אנחנו נפנה עכשיו לרב יצחק כהן, אביו של נריה כהן, שנהרג בפיגוע. שלום הרב.
שלום וברכה.
לפני שנתחיל לדבר ככה על התחושות ועל מה עובר על הרב בימים אלה, על המשפחה, על הדברים שמשתנים בעקבות הפיגוע הזה, איך אתם בעצם שומעים על הפיגוע, מקבלים את הידיעה?
האמת היא שאני הייתי באמצע שיעור ושמעתי שיש פיגוע בישיבת מרכז הרב, זה היה בערך פחות או יותר ב8:30, אחד מהלומדים הוא צומת כהוננות, אז הוא קיבל את ההודעה מיד שזה קרה. טוב, אז אני יצאתי משהו בשעת אז הסתיים השיעור, אבל כבר אז הרגשתי מאוד לא רגיל, כי היו הרבה פיגועים בירושלים ותמיד חושה הייתה פחות או יותר רגוע, אבל במקרה הזה זה לא היה כך. במיוחד שמעתי את זה בספרייה וידעתי שיש לי מצרבה בספרייה, אז ככה נסעתי עם הרכב שלי במהירות למרכז, ואפילו חניתי מקום שאסור לחנות, נכנסתי למסלול שאסור להיכנס, מסלול של אוטובוסים. זאת אומרת, התחושה הייתה מאוד לא פשוטה, וכשהגעתי למרכז הרב התחלתי לחפש את הבן ולא מצאתי אותו במרכז, ואחרי זה חיפשתי אותו בבתי החולים ולא מצאתי אותו, אז הדברים ככה חסילו, אבל כבר ברגע הראשון הדברים היו לא פשוטים מבחינתי.
איך בעצם מגיעה הידיעה הוודאית שנריה נהרג בפיגוע?
אחרי שלא מצאנו אותו, לא מצאתי אותו, אני כבר בסטודיה בהרבה מאוד מקומות, חזרתי הביתה עם תחושה לא פשוטה, אבל הרב, כשהרב קשרו אליי, הרב נחמיל וייס, ראש הישיבה, אמר שלוש מילים, ברוך דיין האמת, אז זה כבר לא צריך להוסיף.
הבנתם כבר.
מדי.
איך התחושה שמלווה, ששולחים ילד ללמוד תורה, נמצא לכאורה בחממה הכי טובה שיכול לספק לנו העולם הזה, בעולם שכל כולו רוחני, ופתאום מגיע מחבל ו פשוט קוטע את הכל?
תראה, אני אומר בתוך עמי אנוכי יושבת. האמת היא שלי היו הרבה מאוד סימנים קודמים, זה לא היה רק אותו רגע, היו לה הרבה מאוד סימנים קודמים לא פשוטים שניסיתי כמה שאתה לדחוק אותם, אבל הם היו קיימים. אבל מצד שני, בתוך עמנו חיישבת, אנחנו נמצאים פה בארץ, עם הבעיות של בארץ, עם ההתמודדויות שלה, וכבר עברנו הרבה חוויות, גם ציבוריות וגם פרטיות, ואני לא יודע אם, אני לא בחנתי את זה במובן הזה ששלחתי אותו למקום בטוח, אלא הבאת בן, זה לא הקטע הקשה, לא בחינות, לא חשבונות כאלה, שמה שאנחנו מקום בטוח, והנה זה כבר לא בטוח. פה בארץ הזאת, כל מקום הוא חזית, כל מקום זה חלק מהתהליך של שימת המשרד לארצו, ומבחינה הזאת כך קיבלתי את זה. חוץ מהכמובן, הנקודה שהבן הולך, שזה דבר מאוד מאוד קשה.
אבל אני שואל דווקא מתוך הנקודה שיש דברים שחיילים נהרגים בחזית, זה דבר שהוא עם כל הכאב כך דרכו של עולם, ואפילו לאנשים שנהרגים באוטובוסים אולי כואב לומר, אבל התרגלנו איפשהו. אבל בבית המדרש, בינות לספרים, לשם אולי לא ציפינו.
תשמע, על האיבים שלי אני לא חושב שיש להם חשבון. אם בבתי החולים היו צריכים לשים שמירה אדוקה בזמן הפיגועים הגדולים, זאת אומרת שהאויבים שלנו הם לא עושים חשבון. גם אם זה לא קרה בבתי המדרש, וזה אגב כן קרה בעצמונה, כי קרה אסון, אז קרה בישיבה באותניאל, שם יש לי למד בדיוק אותו מחזור, החברים שלו נהרגו. אין לנו שום אימות זכות על הרשעים האלה, ומבחינת האפשרויות נראה הן קיימות, ומה לעשות? אז היה שם. אני דווקא רואה את זה במידה מסוימת קצת כזכות, ככפרה לדור, כשאנשים שבאמת עסקו בדבר הכי צח והכי תוך מסירות אמיתית פנימית, מוסרים עכשיו לקדוש ברוך הוא, משייכים לקדוש ברוך הוא, משם זה קורה להם, אז לא יודע, מי שאיזשהו מקור, שאם מקום כזה זה קורה, אז הקדוש ברוך הוא על זה לא מוותר. על יושבי בית המדרש שנהרגים, או לומדי תורה שנהרגים, במיוחד בדור הזה, ששיבת המשרה לארצו, עם כל המשמעות של זה. אז זה, יש בזה איזה מין, לא הייתי אומר קרובן, אלא דווקא החשבון האלוקים יותר גדול, ויש לנו חשבון עם כל הרשעים האלה, שרוצים לחלוטין.
הרב יצחק כהן, באותו יום מר ונמהר, שבה שמחת הפורים הממשמשת ובה בעצם מתערבבת עם עם הפיגוע הזה, חלפו כבר כשבע שנים. איך מקבלים את זה? איך ממשיכים משם הלאה?
כן. תראה, אני שנים רבות למדתי את המשנה, מסכת, ברכות, חייב אדם לקבל, חייב אדם לברך על הרע, כשיש שהוא מברך על הטובה. זה כבר דנה בשאלה, כיצד מה שייך לברך על הרעה? כשיש הוא לך על הטובה, על הרעה הוא מברך דיין האמת, ועל הטובה מברך טובה אמיתי, או שיחיינו. זה גמרא אמרה, אומרת גמרא ככה, מה רבה לקיבלינו בשמחה? מה זה לקיבלינו בשמחה? יש כל מיני הסברים. השולחן ערוך והרמב"ם כותבים שזה שאתה מברך, אתה עושה מצווה, זה כל מצווה שמחים. זה כזה תשובה עקיפה כזאת. יש מאמר של הרב קוק שהוא עושה שתי חשבונות. חשבונות פרטיים, דיינו היה על עצם הצער והכאב והמצב הנורא, ועניין כללי, שאם הקדוש ברוך הוא בחר, אז ודאי זה הכי טוב בעולם. זה לא עוד שתי החשבונות. זאת אומרת, ברגע הראשון ודאי שלא שייך לחשב את החשבון הכללי, אבל בגדול יש את החשבון הכללי. ונראה לי שיש עוד אפשרות חדש, ולקבלינו בשמחה, זה, תראה, גם אדם שחוטף את המכה הכי גדולה שלו, הוא לא כל הזמן חווה את זה, אסור כל הזמן לחוות את זה, אסור להיות כל הזמן בעצמות. אז הוא צריך להיות אדם שמח. וכך לימדתי, אפילו לימדתי אחד שככה איבד מהמשפחה שלו, וזה פעם, להגיד כאלה דברים, כשאתה לא חווה את זה, אז זה סתם דיבורים. אבל כשאתה חווה את זה, וכך אתה מתנהל, אפשר להמשיך. זאת אומרת, יש את הצער והגגוע והבכי, אבל ביניהם יש להיות אדם שמח. זה המציאות, למה? אני אגיד לך. אנחנו מנחמים אדם שנהרג, מן השמיים תנוחמו. מה זה מן השמיים תנוחמו? אתה צריך להחיב את המרגל הפרטי שלך עד למקום הכי הכי רחוק, למקום שנמצא הבן שלך, למקום שנמצא אותו אדם שאיבדת בשמיים. חדת שברגע שיש לך מחשבה רחבה ואתה לא מצטמצם ומצטמק עם עצמך, אלא מחבר את מה שקורה לך עם ריבונו של עולם, אז זה כמו שאדם עושה למשל, יש לו איזה שמחה, אז הוא עצמו המעגלים מאוד מתרחבים, מזמין אנשים, מוציא הוצאות בחשבון, שמחה היא מרחיבה. וכך גם פה, עם כל הצער הפרטי וההתכווצות, היכולת לחבר את מה שקורה לך עם ריבונו של עולם, אתה נהיה אדם שמח, ויש לך יותר מודעות למציאות, הרבה יותר היו להם ממה שחיית עד אותו זמן. אם כך חיים, אפשר לקבל את כל עבודת השם שלנו, את הפורים שלאחר מכן, ואת הפסח שלאחר מכן, וגם את ההמשך החיים שלאחר מכן, באופן שיכול, אפשר להתמודד, וזה ניתן להתמודד. אני רוצה לומר עוד משהו. לדעת שבכל התנך כולו, כאשר עם ישראל יצא למלחמות, אין ספירת, כשניצחנו, לא כתוב מספר הרוגים. הרוגים מתעלים בערך של הניצחון, בערך של הקידוש השם הכללי. בהפסדים, כאשר היינו נהנשנו, היו צריכים לספור את מספר ההרוגים. בחמות החיים, היו צריכים לספור את מספר ההרוגים. עם ישראל נמצא עכשיו בתהליך ששיבתו לארצו, בתהליך אדיר, אדיר, כתוב בספר זכריה, שהשיבת עם ישראל לארץ ישראל, הפסוק, עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים, בישיש משענתו בידו, שם לא מוזכר, לא בית מקדש ולא כלום. שעם ישראל שב לארצו, אומר הקדוש ברוך הוא, אומר לקדוש ברוך הוא לישראל, היפלא בעיניכם אמר השם צבקות, גם בעיני היפלא. הפלא הזה ששיבת עם ישראל לארצו הוא פלא עצום. ואם אנחנו חווים את הפלא, אז אפשר גם לחיות עם הצער של עונות פרטי, לחיות עם החיסרון, ולכליל אותו בפלא הגדול, ואז ניתן להתמודד. ככה אני חושב.
הרב יצחק כהן, אביו של נריה כהן, נמצאנו מתחזקים ממך מאוד, ואני רוצה מאוד להודות לך ששיתפת אותנו בתחושות, באמונה. קיבלנו שיעור, ושיהיו בשורות טובות בעזרת השם.
אמן, כל טוב.
תודה רבה. שעה הבאה היינו עם הרוגי ישיבת מרכז הרב שנהרגו ונטבחו בהיותם רכונים על הגמרא ובינות לספרי הקודש. בשעה הבאה נהיה בישיבת עותניאל בפיגוע הנורא שאירע שם בליל שבת קודש. ובדרך, בלכתך בדרך עם הרוגי ישיבת בני חיל, נודה שוב למעוז אבדי על העריכה וההפקה, לישי פופובסקי ורועי קנטן על הביצוע הטכני. איתכם, מאחורי המיקרופון, אסף קליין, יישארו עמנו גם לשעה הבאה.
עכשיו איתכם, למות באוהלה של תורה, עם אסף קליין.
כל חי תמיד איתי, כוחה.
יום הזיכרון בכל חי, בשבע בבוקר, שעה של התעוררות, עם אהרון בר. בשמונה, מהדורת הבוקר, עם מרדכי לוי. בעשר, בדמי חיי, נתן מאיר ובני משפחת ליטמן בשיחה רוויית דמעות ואמונה עם רחל פסטג. וב-12, בקצב היום, מהדורה מיוחדת עם שיחות של רבנים ליום הזיכרון. מדינה בתוך מדינה.
פלט והילד שקט? השחה שהם עושים בציונות הדתית היא הרבה יותר חמורה מבית המשפט העליון.
הפקת ענק מקורית ובלעדית.
אנחנו מקבלים אתכם, אנחנו מאוד אוהבים, אנחנו בואו נושיט יד.
מה זה הפטרונות הזאת?
זהו,
אתם מקבלים אותנו.
שני פרקים ומשתתפים רבים שדנים בסוגיות הבוערות ביותר.
אנחנו ממשיכים דרך שהייתה מדורי דורות. אתם חדשים.
מדינה בתוך מדינה, רביעי בשמונה בערב, רק כאן בכל חי.
בכל מקום תמיד איתי, בכל שעה בשבילי, כל חי בקצב שלי. דברי תורה והלכה, גם אמונה וביטחון, מדברים לכל אחד בתדר הנכון. כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל כל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
93 FM, 92.8 FM, כל חי. חדשות כל חי, השעה 11.
שלום אהב באולפן, ישראל בן צבי. בפיצוץ מטען חבלה סמוך לכפר חיזמה צפונית לירושלים, נפצע באורח בינוני קצין צהל וחיילת אחת לקטה בחרדה. כתבנו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מוסר כי בסמוך למקום התגלו כמה מטענים נוספים. כוח חבלה שהוזק למקום פועל כעת לנטרלם. כתבנו בנצי ליזרוביץ' מוסר כי שוטר מגב נפצע ערב באורח קל מאבנים שידעו לעברו הערבים בשכונת עיסאוויה בירושלים. החלו ערב טקסי יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה. בכנסת נערך הטקס לזכרם של הנופלים בהשתתפות ראש הממשלה, שרי הממשלה, חברי הכנסת.